קשת, כל שידורי תורה, יום יום שלישי, והשיעור של הרב עמית מסקב, אישים ואגדה. אחרי השיעור, לפי הנוהג החדש שלנו, יהיה הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
האיש והאגדה, רבי עקיבא בן יוסף. סיפור חייו של רבי עקיבא מוכר ומפורסם ברובו. איך בתחילת דרכו היה רועה צון, בור ועם הארץ, עד גיל 40, ואז רחל, ביתו של כלב הסבוע, מעשירי ירושלים, מתאהבת בו, והם מתחתנים. לאחר החתונה, רבי עקיבא הולך ללמוד תורה, וחוזר אחרי 24 שנים כגדול הדור. אנו ננסה להרחיב ולהשלים את התמונה בסיפוריו הפחות מוכרים ולראות כיצד כל המרכיבים משתלבים עם תורתו והגותו. נפתח ברקע ממנו מגיע רבי עקיבא, משפחת גרים. במסכת ברכות נאמר שלרבי עקיבא אין זכות אבות, היות והוא בן גרים. לאור המתואר במסכת סמכות העוסקת בדיני האבלות, קובע ספר יוחסין בערך רבי עקיבא בן יוסף גר צדק מבניו של סיסרא. על כל המתים כולם אינם חולצים אלא על אביו ועל אמו, ואם אין רואים לחלוץ אף על אביו ועל אמו לא יחלוץ. מעשה כשמת אביו של רבי עקיבא חלצו לפניו והוא לא חלץ. כלומר, חלק ממנהגי האבלות הייחודיים לאב והם הם חליצה, ורבי עקיבא לא חלץ על אביו, היות והוא היה גר. בעל ספר יוחסין קובע שרבי עקיבא לא היה סתם בן גרים, אלא מבניו של סיסרא. וככל הנראה, הגמרא במסכת סנהדרין דף צדיק וב עמוד ב', אודות צאצאיו של סיסרא עמדה לנגד עיניו. תנור רבנן, מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים, מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. עם זאת, הרב מדן במאמרו על עמלק, בתוך הספר דרך האבות שבהוצאת מכללת הרצוג, מפקפק בזיהויו של רבי עקיבא כצאצא של סיסרא, ומציע שדווקא הסוף של הברייתא, מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, מתייחס לרבי עקיבא, שהרי בני ברק הייתה עירו של רבי עקיבא, כדברי הגמרא בסנהדרין למדבט עמוד א', תנו רבנן, צדק צדק תרדוף, הלך אחר חכמים לישיבה, אחר רבי אליעזר ללוד, אחר רבי יוחנן בן זכאי לברור חיל, אחר רבן גמליאל ליבנה, אחר רבי עקיבא לבני ברק. כאנקדוטה, העליתי שעצתו של רבי עקיבא בפסחים קוף י' עמוד ב', אם באת להיחנק, התעלה באילן גבוה, תומכים בכישורו של רבי עקיבא למשפחתו של המן. רשב"ם בפסחים מסביר שרבי עקיבא ממליץ לומר חידושי תורה בשם רב גדול ומוכר, ובכך להימנע מקושיות. ואנו נחזור בהמשך לנקודה זו. לדעתי, אם נלך בדרכה של הפרשנות הרחבה, שמעדיפה אפיונים עקרוניים ודרשניים, על פני עובדות היסטוריות יבשות, נוכל להסביר מדוע ניתן לזהות את רבי עקיבא כאחד מבני בניו של סיסרא, מבחינה סימבולית רעיונית. לשם כך, עלינו להקדים ולבחון את דרכו של רבי עקיבא בלימוד התורה. כאמור, בשליש הראשון לחייו, רבי עקיבא היה בור ועם הארץ, וההתבטאות המפורסמת שלו בתקופה זו, מצאנו בגמרא בפסחים דף מבטד עמוד ב' היא תניה, אמר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ אמרתי מי ייתן לי תלמיד חכם ואין שכנו כחמור. התבטאות זו מתארת את היחסים האחורים שבין יושבי בית המדרש לאנשים הפשוטים שבאותו הדור. אם נשאל את עצמנו מה אופיו של בעל המימרה שדימה את עצמו לחמור, התשובה תהיה מן הסתם איש חזק, בעל עקרונות, אולי אפילו לוחמני, ובסך הכל איש שעומד על שלו. אכן, כל התכונות הללו נדרשות לשם המהפך הגדול שרבי עקיבא מחולל בחייו, כאשר הוא מתחתן עם רחל, ובגיל 40 לומד לראשונה צורת אות מהי. נראה שלא בכדי רבי עקיבא הולך ללמוד בתחילת דרכו אצל רבי אליעזר בן הורקנוס, שאף הוא היה איש שדה עד גיל מאוחר, וגם הוא דרש מעצמו ומאחרים לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר, תוך התעקשות על מה שהוא מאמין בו. בהמשך, רבי עקיבא הולך ללמוד גם אצל רבי יהושע, ולמעשה משלב בין תורותיהם. כך לדוגמה, במסכת קלה, פרק ב', מובאות דעותיהם של רבי אליעזר, רבי יהושע ורבי עקיבא, בשאלה מה גורם לתכונה הרעה של עזות פנים. אז פנים, רבי אליעזר אומר, ממזר. רבי יהושע אומר, בן הנידה. רבי עקיבא אומר, ממזר ובן הנידה. דוגמה נוספת היא המשנה באבות, פרק ג' משנה ז', רבי עקיבא אומר, שחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערווה. מסורת סייג לתורה, מעשרות סייג לעושר, נדרים סייג לפרישות, סייג לחוכמה, שתיקה. נראה שרבי עקיבא הכיר היטב את המציאות ולמד מהניסיון ששחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערווה, כמובן בשנים בהם טרם הפך לתלמיד חכם. בהמשך המשנה, מסורת סייג לתורה, זו ללא ספק דרכו של רבי אליעזר, שעברה שינוי קל, שהרי לדידו של רבי אליעזר, המסורת היא כל התורה כולה, ואצל רבי עקיבא, המסורת היא הדרך לרכישת השכלה תורנית. בהמשך נראה להציע שמעשרות סייג לאושר רומז לרבי יהושע בן חנניה שהיה לוי, נדרים סייג לפרישות, זה הנדר של קל בסבוע שהדיר את רחל, ורבי עקיבא, מכל נכסיו, היות והתנגד לחתונתם, נדר בעקבותיו הם נאלצו לחיות בעניות ובחוסר כל, וזו כמובן פרישות מהנאות העולם הזה. המשנה חותמת בקביעה סייג לחוכמה שתיקה, כאשר מבחינה סגנונית בחתימה סדר המילים הפוך מכל המשפטים שלפני כן. כלומר, לא נאמר שתיקה סייג לחוכמה בדומה למסורת סייג לתורה לדוגמה, אלא נאמר סייג לחוכמה שתיקה. המטרה היא לסיים בשתיקה שתהפוך לשתיקה רועמת עם מותו הנורא של רבי עקיבא, המאופיין בשתיקה בגמרא במנחות דף כ"ט עמוד ב'. אמר רב יהודה, אמר רב, בשעה שעלה משה למרום, מצאו להקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? אמר לו, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הראו לי. אמר לו, חזור לאחוריך. הלך וישב בסוף 8 שורות, ולא היה יודע מה הן אומרים. תשש כוחו. כן? כוחו של משה תשש, היות והוא לא הבין מה אומרים בבית המדרש של רבי עקיבא. כיוון שהגיע רבי עקיבא לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו, רבי, מניין לך? אמר להן הלכה למשה מסיני. נתיישבה דעתו, חזר ובא לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לפניו, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הראיתני תורתו, הראיני שכרו. אמר לו, חזור לאחוריך. חזר לאחוריו וראה ששוקלין בשרו במקולין. אמר לפניו, ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה? אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. הסיטואציה המתוארת בגמרא היא מאוד משונה. הקדוש ברוך הוא קובע עם משה שיבוא לקבל את התורה בתאריך מסוים. משה מגיע בזמן, ואז מסתבר שהאומן, הקדוש ברוך הוא, עדיין עסוק במלאכתו. הוא לא הספיק לסיים את קשירת הכתרים לאותיות בזמן. הרב וולפיש הסביר שהמסר הוא שהתורה לא ניתנה חתומה וגמורה למשה. למעשה, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא סיים את התורה, אלא השאיר את המלאכה לבני אדם. עם ישראל שילמדו את התורה, יפרשו, ירחיבו וישכללו אותה. כמובן שהגישה המתוארת כאן היא גישתו של רבי יהושע, שקבע לא בשמיים היא, ומנוגדת לשיטתו של רבי אליעזר, שבשיעורים אודותיו נחשב בנו הרוחני של משה, שאף הוא לומד ישירות את התורה מפי הגבורה. משה אכן מבין את הדבר, ושואל את הקדוש ברוך הוא, מי מעכב על ידך? ובמילים שלנו, למי אתה מחכה שישלים את המלאכה? הקדוש ברוך הוא עונה לו, לרבי עקיבא. משה מבקש מהקדוש ברוך הוא לראות את רבי עקיבא בבית המדרש, וחולשה אוחזת בו כשהוא לא מבין את ההתרחשות. כמובן שמשה, אבי אבות המסורת, לא יכול להבין את תורתו של רבי עקיבא המתבססת על חידוש, עד שרבי עקיבא, שמכוח קושויותיהם של התלמידים, נאלץ לומר הלכה למשה מסיני, ומקיים בעצמו, אם באת להיחנק, יתעלה באילן גבוה. כלומר, אם אתה לא מצליח להעמיד את שמועתך, תאמר אותה בשמו של חכם גדול, ומגדול כמשה. כאשר משה רואה שבסופו של דבר, אחרי כל החידושים, הדברים מתקשרים למסורת תורה שבעל פה, מתיישבת דעתו. כמו בדוגמאות הקודמות, בסופו של דבר, רבי עקיבא משלב בין היצירתיות של רבי יהושע לדבקות במסורת של רבי אליעזר. למעשה, דבריו של הקדוש ברוך הוא למשה, שרבי עקיבא עתיד לדרוש תילי תילים של הלכות על כל קוץ וקוץ, מהווים אף הם תיאור של שילוב מובהק בין חידושיו של רבי יהושע לבין המסורת של רבי אליעזר, שמקפידה לשמר אפילו קוצו של יוד. כלומר, מצד אחד, רבי עקיבא דורש תילי תילים של חידושים, אולם מצד שני, גם אם חידושים אלו אינם מפורשים בכתוב עצמו, ולכן הם חידושים, הם נמצאים בין השורות, במקום בו נכתבים התגים, שאף הם חלק אינטגרלי מתורתו של הקדוש ברוך הוא. השילוב מוגדר על ידי רבי עקיבא עצמו בפרקי אבות, פרק ג' משנה י"ט, שם רבי עקיבא אומר, הכל צפוי והרשות נתונה. מכיוון שהכל צפוי, המסורת אמורה לתת מענה לכל בעיה חדשה. ומאידך, הרשות נתונה לחדש חידושים ולהתאים את התורה לרוח הזמן והמקום. הגמרא במסכת תענית דף זין עמוד א' אומרת שהתורה נמשלה לשלושה משקים, מים, יין וחלב. המהר"ל בנתיבות עולם, נתיב התורה פרק ב', מגלה טפח ומכסה טפחיים כשאומר, ומידת היין, המים והיין ידוע, והחלב ממוצע ביניהם, והבן זה. אם נזכור שרבי יהושע המשיל את תורתו ליין, וההסבר שנתנו לכך שהיין מציין חידוש ביצירתיות, בעוד תורתו של רבי אליעזר נמשלה למים, שמציינים את הנאמנות למסורת, עד כדי זהות מוחלטת, זהות הגובלת בהתעיינות. נגלה שתלמידם הגדול של שני ענקים אלו, הוא רבי עקיבא, אשר מצליח לכלול את שתי המגמות, ומשום כך, תורתו, הממוצע שבין היין והמים, נמשלה לחלב. וכך מתואר בשיר השירים זוטה, פרשה א', נזכיר הדודך מיין, זהו רבי עקיבא. וכי אפשר לדד הזה להוציא יין? אלא מה הדד הזה נובע חלב? כך עמד רבי עקיבא ופילש את התורה. החלב, כשם קוד לתורתו של רבי עקיבא, מתגלגל גם בפיו של רבי עקיבא עצמו, כשהוא אומר על רצונו ללמד תורה, בפסחים דף קי"ב עמוד א', יותר משהעגל רוצה לינק, פרה רוצה להניק. נוסיף עוד מקור אחד, ובכך נשלים את התמונה כולה. באבות דרבי נתן, פרק ו' משנה ב', נאמר, מה הייתה תחילתו של רבי עקיבא? בן 40 שנה היה, ולא שנה כלום. פעם אחת היה עומד על פי הבאר. אמר, מי חקק אבן זו? אמרו, לא המים שתדיר נופלים עליה בכל יום? אמרו לו, עקיבא, אי אתה קורא אבנים שחקו מים? מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו. מה רך פסל את הקשה? דברי תורה שקשק הברזל, על אחת כמה וכמה שיחקקו את ליבי, שהוא בשר ודם. מיד חזר ללמוד תורה. הלך הוא ובנו, וישבו אצל מלמדי תינוקות. אם רבי עקיבא מתחיל את דרכו על שפת הבהר, במשל, אבנים שחקו מים, ובסופו של דבר, תורתו נמשלה לחלב, הרי שאפשר לראותו מבני בניו של סיסרא, שכן התקיים בו, מים שאל, חלב נתנה. כעת, לאחר שהבנו את המהלך של רבי עקיבא, מתחילת דרכו בעולם התורה, ועד לסוף ימיו, כשקבל יותר משהעגל רוצה לנק, פרה רוצה להניק, נעבור לעיסוק בסיפור מותו הטרגי. הגמרא במסכת ברכות, דף סמך א' עמוד ב' מתארת. בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמה היה, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים. אמרו לו תלמידיו, רבינו עד כאן? אמר להם, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, בכל נפשך, אפילו נוטל את נשמתך. אמרתי, מתי יבוא לידי ויקיימנו? ועכשיו, שבא לידי לא אקיימנו, היה מעריך באחד עד שיצאה נשמתו באחד. יצאה בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא, שיצאה נשמתך באחד. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה. אמר להם, חלקם בחיים. יצאה בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא, שאתה מזומן לחיי העולם הבא. תלמידיו של רבי עקיבא, כשראו את רבי עקיבא קורא קריאת שמה בזמנה, בשעה שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, סברו שרבי עקיבא קורא קריאת שמה של כל יום. רבי עקיבא מסביר להם שזו קריאת שמה אחרת לחלוטין. קריאת שמה שניתן לקיים רק פעם אחת בחיים, וכל חייו הוא התאווה לקיימה. המלאכים שואלים את הקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה? והקדוש ברוך הוא אומר שהשכר הוא לעולם הבא. במובן הפשוט של הדברים, הקדוש ברוך הוא לא עונה מדוע נגזרים איסורי תופת שכאלו על רבי עקיבא, הוא רק מיישב בעניין השכר והעונש. רבי עקיבא יקבל תוספת בעולם הבא. הסיום התמוע הוא שיוצאת בת קול ואומרת שרבי עקיבא מזומן לחיי העולם הבא, כאילו למישהו היה ספק בדבר. לחידוד הנקודה, בת קול בנוסח זה מוכרת לנו מסיפורים אחרים, בהם התחדש שבסופו של דבר התקבלה תשובתם של גדולי החוטאים, כרבי אלעזר בן דורדאיה, שמירר בבכי על חטאיו עד שיצאה נשמתו, או כהגמון שהתאבד על מנת שתתבטל הגזרה להרוג את רבן גמליאל. כלומר, בניגוד לשאלה הפשוטה, זו תורה וזו שכרה, ממנה עולה שפשוט שמגיע לרבי עקיבא שכר גדול מאוד, האווירה בסופו של דבר היא שלא מדובר על תוספת שכר לעולם הבא, אלא על עצם זכאותו של רבי עקיבא לחיי העולם הבא. התחושה היא שהכל תלוי באירוע הבודד, כפי שרבי עקיבא עצמו אומר במסכת אבות, פרק ג' משנת את זין, הכל נתון בערבון ומצודה פרוסה על כל החיים. מדוע? למה רבי עקיבא, שעבר כברת דרך כל כך ארוכה וקשה, נדרש לעמוד בעוד ניסיון? הרושם שהאיסורים בהם עומד רבי עקיבא אינם תוספת שכר, אלא שלב קריטי. הרושם הזה מתחזק לפי הגמרא במנחות שהזכרנו קודם, ובה האיסורים היו צפויים ומוכתבים לרבי עקיבא שנים רבות בטרם רבי עקיבא אפילו נולד. כאמור, כשעלה משה למרום לקבל את התורה, הוא מבקש לראות לא רק את תורתו של רבי עקיבא, שלמענו כאשר הקדוש ברוך הוא כתרים לאותיות, כי אם גם את שכרו. בהערה נציין שמבחינה ציורית, התגים שעל גבי האותיות מזכירים בצורתם מסרקות של ברזל. כאשר הקדוש ברוך הוא מראה למשה כיצד מענים למוות את רבי עקיבא, משה, כמו המלאכים, מזדעק, זו תורה וזו שכרה, והקדוש ברוך הוא סותם ולא מפרש, כשעונה לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. כלומר, התשובה בגמרא בברכות למלאכים, שחלקם בחיים, איננה התשובה המדויקת, או יותר נכון, איננה התשובה שניתנת לבני אדם. לנו ברור שרבי עקיבא יזכה לשכר בעולם הבא, ולכן תשובה זו כפשוטה לא מיישבת את הלב, ואנו נותרים עם הקביעה המוזרה והבלתי ניתנת לעיכול, שתוק, אתה לא יכול להבין. ברצוני להציע פירוש למחשבה שעלדה לפני הקדוש ברוך הוא, כשראה לנכון לשבור את מערכת השכר והעונש עד כדי הבאת איסורי מוות על רבי עקיבא. ההנחה שעליה התבסס היא שהגמרא לא מתכוונת לומר שבאמת אין תשובה וששכל אנושי לא יכול להבין, אלא שהגמרא מתכוונת שהתשובה לא ניתן להבין היא התשובה. ייתכן ששבירת מערכת השכר ביחס לרבי עקיבא, מהלך שלא ניתן להבנה במבט אנושי, נועדה ליצירת גבול בין האלוקי לאנושי. פירוש הדברים הוא שרבי עקיבא, שמסיים את מלאכתו של הקדוש ברוך הוא ביצירת התורה, כביכול מערער בכך על שליטתו המוחלטת של הקדוש ברוך הוא, שכאילו נזקק לעזרתו של בשר ודם. לכן, על מנת שהאנושי ישוייך בסופו של דבר לאלוקי, ולא יהיה נבדל ומרדני, על רבי עקיבא להיות תלוי בקדוש ברוך הוא באופן מוחלט. לשם כך, נדרשת שלילת ההיגיון האנושי אודות דרך מיתתו, וזה מה שאמר רבי עקיבא בעצמו במסכת אבות, סייג לחוכמה, שתיקה. הגבול העליון של החוכמה נושק לשתיקה. זו בדיוק תשובתו של הקדוש ברוך הוא למשה, שתוק, כך עלה במחשבה. בדיוק באותה נקודה מצאנו את צידוק הדין של רבי עקיבא, בכל נפשך אפילו נוטלת נשמתך. המעיד, כשיוצאת נשמתו במילה אחד, שלמרות כל החידושים שהחכמים מוסיפים לתורתו של הקדוש ברוך הוא, אין בכך כל פגיעה באחדותו יתברך. לכן, רבי עקיבא אומר, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך, אפילו נוטל את נשמתך. אמרתי, מתי יבוא לידי ואקיימנו? ועכשיו שבא לידי, לא אקיימנו? כלומר, רבי עקיבא אכן מעוניין להוכיח שכל פועלו אינו לשם עצמו, אלא לשם שמיים. המלאכים, כסגניו של הקדוש ברוך הוא, לא מבינים מדוע הקדוש ברוך הוא גוזר איסורים על רבי עקיבא בניגוד לשורת הדין. אבל למעשה, הקדוש ברוך הוא זה שהקשיב יותר מכל אחד אחר לרבי עקיבא עצמו ומילא את בקשתו, עליה חלם כל חייו להוכיח את נאמנותו. לאור זאת מובנת גם הבת קול שיוצאת ואומרת, אשריך רבי עקיבא שאתה מזומן לחיי העולם הבא. כי באמת היה צריך להוכיח שלרבי עקיבא יש מקום במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. ואם נחזור לרגע למשנה באבות פרק ג' משנה ט"ז, בא רבי עקיבא אומר, הכל נתון בערבון ומצודה פרוסה על כל החיים, משנה בא רבי עקיבא מדבר על עצמו, כשרואה שכל צדקותו והמהפך הגדול שבחייו תלויים ועומדים באירוע בודד, מותו בייסורים כמובן, נראה שבסיפה של אותה משנה חזר רבי עקיבא לא רק את הניסיון, אלא גם את התוצאה, כשניבא והדין דין אמת, שזהו צידוק הדין, והסיום והכל מתוקן לסעודה, זהה לבת הקול שבסופו של דבר יוצאת ומכריזה, אשריך רבי עקיבא שאתה מזומן לחיי העולם הבא. כעת, אחרי שהשורה התחתונה ברורה, ניתן לראות שכבר במהלך חייו של רבי עקיבא בכמה הקשרים הוא מעביר את המסר שהוא לא מחזיק טובה לעצמו, אלא מקבל ומצדיק את הדין בכל הזדמנות אפשרית. בגמרא במסכת סנהדרין דף קוף א', עמוד א', נאמר, תנו רבנן, כשחלה רבי אליעזר, נכנסו ארבעה זקנים לבקרו, רבי טרפון ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. נענה רבי טרפון ואמר, טוב אתה לישראל מטיפה של גשמים, שטיפה של גשמים בעולם הזה, ורבי בעולם הזה ובעולם הבא. נענה רבי יהושע ואמר, טוב אתה לישראל יותר מגלגל חמה, שגלגל חמה בעולם הזה, ורבי בעולם הזה ובעולם הבא. נענה רבי אלעזר בן עזריה ואמר, טוב אתה לישראל יותר מאב ואם, שאב ואם בעולם הזה, ורבי בעולם הזה ובעולם הבא. נענה רבי עקיבא ואמר, חביבין איסורין. אמר להם, סמכוני ואשמע דברי עקיבא תלמידי, שאמר חביבין איסורין. כל החכמים רואים באיסוריו של רבי אליעזר קושייה על צדקותו של רבי אליעזר, שהרי מבחינת שורת הדין של שכר ועונש, צדיק ורע לו זה דבר בלתי אפשרי. לפיכך, החכמים מנחמים אותו שהקושייה היא על האיסורים ולא עליו, שכן תרומתו לעולם התורה היא חשובה ומכרעת, כמו גשם ושמש המחיים את העולם, וכמו אב ואם שבלעדיהם אין המשכיות. רבי עקיבא, בניגוד לשאר החכמים, לא מנסה לעודד את רוחו של רבי אליעזר בכך שהוא צדיק למרות האיסורים שבאו אליו, אלא שעליו לקבל באהבה גם את האיסורים ולחיות עמם, שכן החלקיות וחוסר היכולת להגיע לשלמות הם חלק בלתי נפרד מעולמם של בני האדם. רבי עקיבא לא רק נאה דורש, אלא גם נאה מקיים, כשהצרות מתגלגלות לפתחו הוא. בגמרא במועד קטן, דף כ"א עמוד ב', נאמר, מעשה ומתו בניו של רבי עקיבא, נכנסו כל ישראל והספידום הספד גדול. בשעת פטירתן, עמד רבי עקיבא על ספסל גדול ואמר, אחינו בית ישראל, שימו, אפילו שני בנים מנוחם הוא בשביל כבוד שעשיתם. ואם בשביל עקיבא באתם, הרי כמה עקיבא משוק. אלא, כך אמרתם, תורת אלוהיו בליבו, וכל שכן ששכרכם כפול, לכו לבתיכם לשלום. רבי עקיבא מבטל את עצמו, ומסביר שההספד הגדול היה לכבוד התורה שבליבו ולא לכבודו. כזכור, בתחילת דרכו צפה רבי עקיבא שדברי תורה יחקקו את ליבו, שעה שעמד על הבאר, והבין שאם מים יכולים לשנות אבנים, דברי תורה הקשים כברזל יכולים לשנות אותו. כך הוא רואה את הדברים גם לאחר שנים רבות של מאמצים בלימוד התורה, תוך כדי מסירות נפש לעזוב את הבית ל-24 שנים, והוא לא מחזיק טובה לעצמו. כמובן שההתבטאות תורת אלוהיו בליבו, הממשיכה את התובנה שלו, דברי תורה שקשים כברזל יחקקו את ליבי, מגיעה לשיא, שעה שהוא שמח לקיים את הפסוק בכל לבבך ובכל נפשך, תוך כדי שסורקים את בשרו במסרקות של ברזל, היות ועסק בתורה. אם כן, יש בכך תימוכין לקריאה שהצענו מקודם, שאיסוריו של רבי עקיבא נועדו על מנת להוכיח שכל החידושים שלו מתחברים לתורת אלוהיו שבליבו. רמה נוספת וגבוהה יותר של צידוק הדין למד רבי עקיבא מנחום איש גמזו. בילקוט שמעוני לספר איוב רמז תף תף צד ג' מסופר שרבי עקיבא הלך בדרך עם חמור, תרנגול ונר. כשהגיע לעיר אחת, אף אחד לא רצה לארח אותו, ולכן הוא הלך ללון בשדה. בא אריה וטרף את החמור, בא חתול ואכל את התרנגול, ובא הרוח וחיבטה את הנר. בבוקר התגלה שבמהלך אותו לילה הגיע גייס ושווה את בני העיר, ובזכות זה שאף אחד מבני המקום לא רצה לארח את רבי עקיבא, ובזכות זה שהחמור נטרף ולא נער, והתרנגול לא קרה, והנר לא העיר, רבי עקיבא לא נשבע. מכאן הוכיח רבי עקיבא שכל דעבית רחמנה לתו. כלומר, עלינו להבין שמה שהקדוש ברוך הוא עושה, גם אם נראה שזו מכה, הקדוש ברוך הוא עושה הכל למען מטרה טובה. יש כאן רמה גבוהה של צידוק הדין, לא רק חביבין איסורין כקבלת הצרה באהבה, אלא תובנה שבעצם בראייה ארוכת טווח, יש בדבר שנראה במבט ראשון רע, גם בו יש תועלת. ובסתר, היד הנעלמה של הקדוש ברוך הוא מכוונת כל דבר לשם מטרה טובה. זו דוגמה בזעיר אנפין לתועלת שיש באיסורים אותם סובל רבי עקיבא במותו, שהרי גם שם, כפי שדייקנו, המטרה היא הצלתו של רבי עקיבא שיזכה לחיי העולם הבא. נסיים בברית המפורסמת המופיעה מספר פעמים בשס ובמדרשים אודות שמעון האמסוני. שמעון האמסוני היה דורש כל עתים שבתורה. כיוון שהגיע לאת השם אלוקיך תירא, שבחומש דברים פרק י', פירש. אמרו לו תלמידיו, רבי, כל עתים שדרשת, מה תהיה עליהן? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה. עד שבא רבי עקיבא ודרש, את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. בברית הזו דורש רבי עקיבא פסוק המיוחס לקדוש ברוך הוא, המצווה לירא מלפניו, ומרחיבו גם לתלמידי חכמים. שמעון האמסוני לא העיז לעשות צעד מרחיק לכת שכזה, ועקב כך הוא פורש משיטת הלימוד שלו, שבכל מקום שנאמרה המילה את, הכוונה היא לרבות, כלומר להוסיף קטגוריה אחרת על זו המפורשת. שמעון האמסוני הצליח בשיטתיות להגיע עד הפסוק את השם אלוקיך תירא שנאמר בדברים פרק י', כלומר למעלה מ-80% מהתורה השיטה עובדת, ואף על פי כן בנאמנותו למידת האמת הוא פורש, כאשר המשמעות היא שגם כל דרשותיו הקודמות מתבטלות, ובקריאה רחבה יותר כל מפעל חייו יורד לטמיון. למרות כל זאת הוא אינו מעיז להציע את פירושו של רבי עקיבא בשל היוקרה הרבה שפירוש זה מעניק לתלמידי החכמים ובכללם לדרשן עצמו. אם כן, כאשר נתקלים במקור זה כמקור בודד, נוצר הרושם שרבי עקיבא מוכן להקביל בין הקדוש ברוך הוא לבין תלמידי חכמים, היות וגם להם יש חלק לא מבוטל בהנחלת התורה ובקיום העולם, ועל כן יש לכבדם כמו את הקדוש ברוך הוא. אולם, לאור דרכו של רבי עקיבא עליה למדנו עד כה, נראה שסימן השאלה עד כמה תורתם של החכמים היא פרי יצירתם העצמאית לעומת תורתו של הקדוש ברוך הוא אכן מרחף בחלל, אלא שרבי עקיבא מכריע לאורך כל הדרך בהתבטלות לקדוש ברוך הוא, עד כדי התאחדות עמו. וכמו שאומר רבי שמעון בן יוחאי, תלמידו בספר הזוהר לפרשת ויחי, להשתאווה בגופה דמלכה. לפיכך, נראה שעד רבה, תעוזתו של רבי עקיבא לחדש שהפסוק את השם אלוקיך תירא מרבה תלמידי חכמים במקביל ליראת השם, נובעת מתוך תפיסת עולמו שתלמיד חכם הוא מי שתורת אלוקיו בליבו. ולכן מצוות יראת השם באמת כוללת מעצם הגדרתה את היראה מתלמיד חכם. לסיכום, רבי עקיבא, שהיה בן גרים, חסר כל רקע וידע מוקדם, מתחיל בגיל 40 מסע שנראה בלתי אפשרי, הרחק מבחוץ, פנימה לליבו של עולם התורה. בזכות התמדתו וכוחותיו המיוחדים, רבי עקיבא הופך לגדול הדור, תוך שהוא מאחד ומשלב בין דרכיהם הכל כך שונות של שני רבותיו, רבי אליעזר איש המסורת ורבי יהושע החדשן האולטימטיבי. משימה זו, שאפילו הקדוש ברוך הוא לא סיים, מעמידה את כל הצלחתו המטאורית בסימן שאלה רציני אחד. האם הדברים נעשים לשם שמיים או לכבוד עצמו? ובסופו של דבר, מוכח למעלה מכל ספק שרבי עקיבא חוסה בצילו של הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל, מתבטל אליו ומכיר בהשגחתו המכוונת את הכל. בסופו של יום, למרות המפעל האדיר שלו, רבי עקיבא אינו דורש טובה לעצמו. למרות מה שלמדנו היום, בשיעור הבא נראה מספר מקורות מהם עולה שרבי עקיבא לא היה מוכן לקבל את הדין, והדבר כמובן זוקק הסבר. בנוסף, בשיעור הבא נעסוק בסדרת הוויכוחים שבין רבי עקיבא לטונוסרופוס, שהיה על פי הירושלמי מי שהוציא להורג את רבי עקיבא.
נתחיל בהלכות חנוכה. היכן צריך לשים את הנרות? הגמרא בשבת כ"א עמוד ב' אומרת, תנו רבנן, נר חנוכה, מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ. מה הכוונה פתח ביתו? בדבר הזה נחלקו רש"י ובעלי התוספות. בזמנם היה בית, ומסביבו הייתה חצר, כמו שיש היום בבתים פרטיים, בית וחצר. רש"י מבין שיש להניח את הנר בפתח הבית. לעומת זאת, בעלי התוספות מבינים שאם יש חצר, יש להניח את החנוכיה בפתח החצר. כלומר, יש להניח את החנוכיה כמה שיותר קרוב לרשות הרבים. יכול להיות שרש"י הבין שיש משהו מיוחד בבית, ואולי בפתח החצר יש יותר פרסום מניסה, ולמרות זאת יש עניין מיוחד להדליק בתוך הבית. בכל אופן, זו דעתו של רש"י, להדליק בבית, כך דעת הר"ן והאור זרוע. כך פשוט דברי הרמב״ם, שלא חילק וכתב בפרק ד' מלכות חנוכה בהלכה ז', נר חנוכה מצווה להניחו על פתח ביתו מבחוץ, והוא לא הסביר פתח בית, פתח חצר. למרות זאת, בשולחן ערוך, בסימן תרע"ה בסעיף ב', פסק כדעת בעלי התוספות. לפי זה, אדם שיש לו בית פרטי ויש חצר חיצונית, ידליק בפתח החצר, בפתח החיצוני יותר, שפונה לרשות הרבים. במקרה כזה, שאדם נמצא בבית פרטי ומדליק בפתח החצר, יש להוסיף עוד נקודה אחת. בדרך כלל אנחנו יודעים שמדליקים את החנוכיה בצד שמאל, כך אומרת הגמרא שם, כדי שיהיה מסובב במצוות נר חנוכה מזוזה מימין, נר חנוכה בשמאל, וכך הוא מסובב במצוות. אבל הרבה פעמים בפתח החצר אין צורת הפתח ממש, ואין שם מזוזה. אם אין שם מזוזה, ממילא ידליק את החנוכיה בצד ימין. תמיד ימין יותר חשוב מצד שמאל, אז אם יש מזוזה בימין, ידליק את החנוכיה בצד השני, שיהיה מוקף במצוות. אבל אם אין מזוזה בימין, כי אין שם בכלל מזוזה, ידליק את החנוכיה בצד הימני. בכל אופן, אם יש בעיות טכניות וקשה לשים שם את החנוכיה, יכול לשים את החנוכיה גם בצד האחר. זה לא דבר שמעכב, אבל כך טוב לעשות לכתחילה. אנחנו הזכרנו עכשיו את ההדלקה בפתח החצר. יש עוד דברים שקשורים להדלקה בכלל, למקום ההדלקה, ואנחנו עוד נדבר עליהם. אני מזכיר משהו שהוא דבר כללי, אבל כיוון שהזכרנו עכשיו את ההדלקה בפתח החצר, נזכיר גם כאן, וזה הגובה של החנוכיה. הגובה של החנוכיה, לכתחילה, טוב שיהיה מתחת ל10 טפחים, מתחת ל-80 סנטימטרים, אבל מעל 3 טפחים, שלא יהיה צמוד לרצפה, לא ממש על הרצפה, אלא בין 3 טפחים ל10 טפחים. גם הדלקה מעל 10 טפחים כשרה, עד 20 אמה זה דבר שהוא כשר, אבל לכתחילה טוב שזה יהיה מתחת ל10 טפחים. כך אומרת הגמרא, וכך נפסק להלכה בסימן תרע"א. הדבר הזה לפעמים קצת קשה כשמדליקים בפתח, ומפחדים לפעמים שזה יהיה נמוך מדי, שילדים יבואו ויתעסקו בזה, אולי תהיה סכנה. אז אם באמת יש חשש כזה, במקרה כזה, אפשר לשים את החנוכיה גם גבוה יותר. אבל לכתחילה, כשאדם מדליק, גם בפנים, גם בחוץ, טוב שההדלקה תהיה בגובה של עד 10 טפחים. כך תכתחילה, אבל כמו שאמרתי, בדיעבד זה לא מעכב גם אם זה גבוה יותר. לגבי הדלקות בתוך הבית והדלקות בחלון, נדבר בעזרת השם בהמשך.